כשהשתחררתי מהצבא בגיל 21, עשיתי מה שכולם עושים, יצאתי לטיול הגדול הזה. יצאתי לטיול במזרח, בתאילנד, עד שטיילתי בתאילנד, בקמבודיה, בלאוס, בווייטנאם, היה טיול מאוד מעניין, במשך משהו כמו חצי שנה. אבל כשחזרתי, אז היה הרגע הוואו שלי. הבנתי שלמעשה, כל הטיול הזה היה בחינם לגמרי. חצי שנה במזרח, בחינם לגמרי. איך זה קרה, אתם שואלים? אז פשוט הבנתי שבאותה תקופה, היה בדיוק אחרי משבר הסאב פריים, השווקים התרסקו, ואז אני נכנסתי בדיוק לשוק ההון שהם עלו. האמת שזה לא בדיוק אני נכנסתי לשוק ההון, אלא אבא שלי השקיע את הכסף שלי, ואז לא הבנתי בכלל מה זה שוק ההון. אבל הכסף עלה כל כך חזק, שהוא החזיר לי את כל הטיול, ולמעשה הטיול היה בחינם. אז הבנתי שאני חייב להיכנס לעולם הזה.
טוב, אז שלום לכולן ולכולם, נמצא איתי היום שי בדיחי, שי הוא מנהל שותף בקהילה פיננסית ענקית שנקראת ידע שווה כסף, היא הקהילה לדעתי הגדולה בישראל היום, אם אני לא טועה, עם למעלה מ-100 אלף איש, שי מהנדס תוכנה, בלוגר, מרצה בתחום שוק ההון והפנסיה, לא מזמן הוא ושותפיו הקימו אפליקציה שגם עליה נדבר, שנקראת מוניטור, בגדול שי גם מתכנן פיננסי, אישי ליחידים ומשפחות, מייסד בלוג מדהים ומעניין שנקרא חיסכון. אז מה קורה שי?
מעניין עם דני, איזה כיף להיות פה.
כן, כן, מעולה. האמת שפעם האחרונה שעשינו סוג של שיחה כזאת, זה היה ביוטיוב, וזה היה ב-2018, כשאני הייתי בתאילנד, ועכשיו אנחנו 22, ואני עוד פעם בחול, ואתה בארץ, אז עוד פעם אנחנו מקליטים מרחוק מה שנקרא את הפרק, רק שהפעם זה לפודקאסט ולא ליוטיוב. אז אם אתם רוצים לשמוע גם את שי, את שי של 2018, אתם מוזמנים לקפוץ ליוטיוב של אום הגד ולראות אותנו שם.
לגמרי.
אז תגיד שי, אני רוצה שאתה יודע להתחיל ברקע, בבסיס של הדברים, ואז לצלול גם למה שקורה היום. אז מה בעצם הסיבה שגמה לך, אתה יודע, להיכנס לעולם הפיננסיים, לעזור לאנשים, עם הכסף שלהם, מה כאילו מוביל אותך, אתה יודע, בסוף היית בעולם ההייטק, מתכנת, מה הקשר שלך לעולם הזה בעצם?
אז אני למעשה התחלתי את העולם הזה של הפיננסים בכלל במקרה, עוד הייתי בצבא ובא אליי איזה חבר, אמר לי, שמע שי, אתה חייב לבוא, יש פה איזה משהו מגניב, איזה משהו סודי, ככה הוא קרא לזה, אתה חייב לבוא לשמוע איזושהי הרצאה. באתי להרצאה, היה הרבה מאוד אנשים שם, כנס מאוד מאוד גדול, אני כולי בצבא, בקושי יודע משהו מהחיים האלה, והיה שם בחור מאוד מרשים על הצבא שסחף אותי, סחף אותי איתו, זו הייתה חברת MLM, היום היא כבר לא קיימת, יש כאלה שיקראו לזה פירמידה, זו אכן הייתה פירמידה, אבל זו הייתה פירמידה הכי טובה שהייתה לי בחיים, כי קודם כל למדתי איך לזהות מה זה פירמידה, והיום אני מריח את זה ממרחקים. מי שלא יודע, אגב, פירמידה זה בדרך כלל, אולי נגיד במשפט, אני עכשיו נכנס לאיזושהי חברה, אני מוסיף אנשים מתחתיי כמו פירמידה, במין משולש כזה, ואני אמור להרוויח מהכסף שהם עושים. זאת אומרת, אלה שבראש הפירמידה מרוויחים, ואלה שתמיד נמצאים בלבל התחתון ביותר, בפירמידה בדרך כלל לא מרוויחים כסף, וככה אנשים בראש הפירמידה מתעשרים, ואלה שמתחת עובדים לחינם. אז למעשה, באותה תקופה, הכריח אותי לקרוא כל מיני תוכן פיננסי, אז לא היו בלוגים, לא היו פודקאסטים כמו היום, לא היה לא שי בדיחי ולא דני גדייר, ועוד אנשים אחרים. אז קראתי את הספרים, אבא עשיר אבא עני, 4 שעות עבודה בשבוע, ועוד הרבה ספרים אחרים שפשוט פתחו לי את החשיבה, שינו לי את המיינדסט, עשו לי איזשהו, אתה יודע, איזה קליק כזה בפטיפון שגדלנו עליו, בדרך הזאת שאנחנו קוראים לה לעשות צבא, אחר כך את הטיול לחול, אוניברסיטה, לעבוד 40 שנה כשכיר, יש כאלה שאומרים אחר כך לצאת לפנסיה, ויש גם כאלה שאומרים אולי למות, אז פשוט זה שינה לי את החשיבה שיש גם דרך אחרת. עוד לא ידעתי מה זה אומר ואיך עושים את זה, ולא ידעתי בכלל שהנתיב שלי יגיע לאן שהוא הגיע היום, אבל שם היה לי את הקליק הזה.
אוקיי, ובחזרה להווה, מה אתה עושה היום ככה בכמה מילים?
אז היום למעשה כמו שאמרת בהתחלה, אז אני מנהל את הקהילה הפיננסית ידע שווה כסף עם מעל 100 אלף איש, אנשים שואלים שאלות, אנחנו נותנים הדרכות, גם בזום, גם הרצאות פיזיות, גם מעביר קורסים בחברות הייטק, ומדי פעם מגיעים אליי גם אנשים לייעוץ אישי אחד על אחד, אבל בתקופה האחרונה בעיקר אני מתעסק בסטארט-אפ שהקמתי במניטור, שלוקח למעשה את כל הידע והניסיון שצברתי במשך שנים עם אנשים אחד על אחד, ספרים שקראתי, ההשקעות שעשיתי באופן אישי, ולוקח את זה לאפליקציה חכמה שעוזרת, שאני לא יכול לעזור בסוף לאינסוף אנשים, הזמן שלי מוגבל, יש רק 24 שעות ביממה, אבל הטכנולוגיה באמצעות הידע והניסיון שלי יכולה לגעת ולעזור במספיק אנשים ולעזור להם להתקדם כלכלית.
אז תכף נגיע גם למערכת, לתוכנה ומה היא עושה, אבל כן, אתה יודע, אנשים שומעים אותך אומרים, וואלה, בסוף יש מלא סקמים ויש מלא הונאות, ואתה יודע, עכשיו זה מאוד מזכיר לי בעצם כל העולם הזה של הקריפטו, שאתה יודע, אני רואה מלא פרסומים ומלא עכשיו מטבעות חדשים ו-IPOs וזה, ואני אומר, בוא נה, יש לי דז'ה וו עם התקופה של הפירמידות שהיה, כאילו זה ממש אותה הרגשה של סקם, של אתה יודע, אנשים שאומרים בוא תתעשר והתעשרות מהירה וכל הבולשיט הזה, ועושים הדרכות ועושים, אתה יודע, באינסטגרם בכלל אני רואה שם אנשים, קיצור, ממש אותה הרגשה, ואנשים שומעים את זה ואומרים, וואלה, זה מפחיד אותי, אני לא רוצה ליפול לאיזושהי תרמית, אני לא רוצה שהכסף שאני, אתה יודע, עבדתי קשה בשבילו ילך לפח, או בכלל, כאילו, אני לא רוצה לסכן, למה לי, אני עובד קשה בשביל הכסף, למה לי לסכן? אז השאלה בעצם, איך מתגברים על הפחדים האלה, איך מתגברים על החששות, הלחצים מההשקעות?
אני חושב שהדרך הכי טובה להתגבר על פחד, זה באמצעות ידע, אפילו ידע וניסיון. זה כמו שכולנו נולדנו שווים במידה מסוימת, אולי מישהו טיפה יותר כסף, פחות כסף, משפחה כזו, משפחה אחרת, אבל מבחינת ידע, כולנו נולדנו טאבולה רסה, אף אחד לא נולד עם ידע. וכל אחד צבר את זה במהלך החיים בדרך כזו או אחרת. אז למעשה, כמו שאנחנו לומדים לרכב על אופניים בפעם הראשונה, אם אנחנו לא נלמד לרכב על אופניים, אז אנחנו נצטרך ללכת ברגל. זה מפחיד לרכב אופניים פעם ראשונה. אני זוכר את הנסיעה הראשונה עם אבא שלי, שעליתי על אופניים ונפלתי, ואז הוא אמר לי, אני מחזיק אותך מאחור, ואיזשהו שלב הוא עזב. ברגע שהוא אמר לי שהוא עזב, נפלתי. אוקיי? הוא עזב אותי כבר לפני, ונסעתי לבד, בלי אבא שלי, בלי גלגלי עזר, אבל ברגע שהוא אמר לי משהו בפחד בראש, הכניס אותי לבעלה. אז ברגע שאנחנו לומדים לעשות משהו, ואולי גם קצת נפלים בדרך, זה חלק מהתהליך, זה בסדר לטעות, זה בסדר להפסיד כסף לפעמים, זה חלק מהתהליך, זה חלק מההתפתחות אישית, אבל צריך קודם כל לקפוץ למים, צריך ללמוד, להבין מה אנחנו עושים, ואם אנחנו לא מבינים, אז כדאי להתייעץ עם מישהו שכן מבין, או מישהו שעשה את התהליך הזה לפנינו, ואל תתביישו לשאול אף פעם, נכון אגב לא רק בפיננסים, אבל אל תתביישו לשאול, כי בסוף אם אתם לא תשאלו, אתם לא תדעו, ואם לא יהיה לכם ידע, אז לא תצליחו להתגבר על הפחד, זה ידע זה הדרך להתגבר על הפחד.
ואני גם אגיד בנוסף לידע, אני חושב שאחד הדברים שחוסר הביטחון שלנו כבני אדם בהרבה דברים שאנחנו עושים, זה באמת הבורות, החוסר ידיעה, אתה יודע, אני אוהב להשתמש במטאפורות, אז אם יהיה לידי עכשיו נחש, ואתה יודע, יסתובב פה בין הרגליים שלי, אני אבעל, אני כנראה אעשה פיפי במכנסיים ואברח לאנשהו, אבל לוחד נחשים, האדם שכאילו מבין איך הנחשים נראים, ומה כל אחד, אם הוא ארסי או לא ארסי, אם הוא חנק או כזה שמקיש, אז הוא לא מפחד, כלומר הוא כבר יודע מה עושים, והחוסר ביטחון הזה שלי יש, לא אין, אז אותו עיקרון גם בעולם ההשקעות, בעולם הפיננסים, בסופו של דבר, חוסר הביטחון שלנו נובע מבורות, מחוסר בידע, אז כן, אני לגמרי מתחבר לזה. עכשיו, אני, אתה יודע, בואו נמשיך את מה שהתחלנו מקודם, אז אי הידיעה בעצם זה הפחד הגדול ביותר, כן? זה בסוף הדבר שמשתק אותנו. אז איך בעצם מניטור, האפליקציה היא כן מעניקה איזושהי ודאות, ואיך כאילו זה מקדם את, אתה יודע, את ההחלטות שלנו?
אוקיי, אז בואו ניקח את המילה פחד. המילה פחד, בסוף מה אנחנו פוחדים? אנחנו פוחדים מאיזשהו סיכון, סיכון שיתממש משהו. הרי עכשיו אם אני, לצורך העניין, לא יודע, לא רוצה לקפוץ בנג'י, למה לא רוצה לקפוץ בנג'י? כי אני פוחד שאם אני אקפוץ בנג'י, ואני חושב על הגרוע מכל שהחבל יתנתק לצורך העניין, אז אולי יקרה לי משהו מאוד מאוד חמור שאני לא רוצה להגיע לשם. כלומר, אפשר לקחת את המילה סיכון, אוקיי, ולהגיד סיכון, מה זה סיכון? זה אי ודאות. ברגע שאנחנו מצמצמים את המרחב של האי ודאות, אנחנו יכולים להתגבר על הסיכון ולצמצם אותו. אוקיי, זה בעצם גם ידע. ברגע שיש לנו ידע, אנחנו יכולים להוריד את הסיכון. לפעמים אנשים אומרים, תשואה גבוהה זה סיכון גבוה. זה נכון, באופן כללי. אבל אם יש לנו ידע, אנחנו יכולים לקחת השקעה עם תשואה גבוהה ולהוריד את הסיכון. תמיד יהיה סיכון, אבל אנחנו מצמצמים את המרחב של אי ודאות בעניין הזה. עכשיו, מניטור, זה אפליקציה שלצורך העניין יודעת קודם כל לתת לנו מידע וידע מה יש לנו. הרי איך אנחנו יכולים לקבל החלטה פיננסית בלי להבין מה המצב שלנו היום? בלי לדעת כמה כסף יש לנו בעוש, או כמה כסף יש לנו בקרן פנסיה, או מה המסלולים שיש לנו, ומה דמי ניהול, ואיך אנחנו מפוזרים, וכו' וכו'. אז קודם כל, יודעת להביא את כל המידע הפיננסי למקום אחד, ולהגיד לנו, אוקיי, שי, זה המצב שלך היום, אוקיי? השלב הבא זה לאן אתה רוצה להגיע, אבל זה המצב שלך היום, יש תודה המצב שלך היום, אתה כבר מפחית את הסיכון, כי אתה לא נמצא באי ודאות, כבר הקטנת את זה. זה עכשיו, זה אפשר גם לדמות את זה עוד מישהו שנוסע על אופנוע בפעם הראשונה לצורך העניין. אין לו מושג מה עושים, אבל מישהו שהוא קצת מיומן, אם ניקח עכשיו שליח שנוסע בלי הפסקה על אופנוע, כנראה שאומנם, שוב, יש סיכון מאוד גבוה בניסוע על אופנוע, כן? אבל כנראה שהוא הרבה יותר מיומן, הוא כבר חווה כל מיני מקרים, והסיכוי שיקרה לו משהו הוא יותר נמוך, אוקיי? כי הוא תמצם את המרחב של האי-ודאות. אז זה למעשה הרעיון. אנחנו לוקחים את הניסיון והידע שלנו, אוקיי, ושמים אותו, שופכים אותו לתוך אפליקציה, שהיא מצמצמת לנו את האי-ודאות.
אז איך זה נראה בתור, כאילו אני בתור משתמש, כשאני נכנס לאפליקציה, מה אני רואה שם, מה אני עושה עם זה? מתי אני משתמש? כל יום, פעם חודש, איך זה עובד, כאילו?
מעולה, אז קודם כל נכנסים לאפליקציה, רואים מעין דשבורד כזה, מעין מסך שמציג את כל הפיננסים, אנחנו קודם כל רואים את השורה התחתונה. כמה אני שווה? אם אני אקח את כל הנכסים שלי, כל מה שצברתי בחיים, והוריד מזה את כל ההלוואות שלי, את כל ההתחייבויות שלי, אני אראה מה השווי הנקי שלי, מה השורה התחתונה, אוקיי? זה משהו שאני יכול כל פעם להשוות ולראות שאני מתקדם כלכלית, כי השווי שלי אמור לגדול לאורך זמן ולא לקטון לאורך זמן. אחר כך אני יכול לראות כמה אני גדל בחודש, כלומר מצד אחד יש לי את התזרים, הכנסות פחות הוצאות, אז כמה אני מצליח לחסוך בחודש. מצד שני, אם שמתי כסף בקרן השתלמות, זה אמנם הוצאה, אבל זה לא הלך לפח, פשוט זה שינה מצב צבירה, זה עבר למקום אחר, וגם זה עושה תשואה, גם זה עושה איזושהי ריבית מסוימת, וגם זה מגדיל אותי חודשית. אני לא רואה את זה בחשבון הבנק, אבל אני גדל חודשית בזכות זה. ואם יש לי דירה, אז גם דירה מכניסה לי כסף. אוקיי, זה גם מגדיל אותי חודשית. כלומר, אני יכול לקחת את כל הנכסים שלי בסופו של דבר, ולראות את השורה התחתונה, כמה אני גדל בחודש. עכשיו, עוד דבר שאנחנו עושים כדי לעזור לאנשים, זה להשוות אותם למשתמשים אחרים. ברגע שאני רואה כמה אני גדל בחודש, זה נחמד, אני יכול לראות מחודש לחודש כמה אני גדל ביחס לעצמי, אבל גם מעניין אותי לראות כמה אני גדל ביחס לאנשים אחרים. ואז אני יכול לראות, וואו, בונה, אם אני אראה לצורך העניין שסתם אני אומר, אני גדל ב-10,000 שקלים לחודש, אבל כל משתמשי האפליקציה גדלים ב-20,000 שקל לחודש, אני אגיד לעצמי, וואי, אולי אני עושה משהו לא בסדר. זה אולי ידרבן אותי לעשות איזושהי פעולה כדי להגדיל את השווי שלו, כדי לצמוח כלכלית ברמה חודשית. זה יש פה הרבה עניין של גם מיינדסט. אני יכול לראות כמה אני ממונף באחוזים, כמה כסף נזיל יש לי, מחר בוקר יהיה מקרה חירום, אוקיי, אני צריך את הכסף, אז מאיפה אני יכול למשוך אותו? זה מאוד מאוד חשוב שכל בני המשפחה, לפעמים יש, בדרך כלל יש מניסיוני מישהו שיותר דומיננטי, הרבה פעמים זה הגבר, אבל גם הרבה פעמים זה האישה, לפעמים גם יכול להיות גם זוג לסביות או זוג גברים, אז בסופו של דבר, יש בדרך כלל מישהו שיותר דומיננטי, ואנחנו רוצים להנגיש את המידע לשני בני הזוג, אוקיי? שגם אם אני לא האיש של הפיננסים במשפחה, אני יכול בקליק להיכנס לאפליקציה ולראות מה המצב. קרה מקרה חירום, לא יודע, הלך הרכב, לא יודע מה, מאיפה אני מביא את הכסף. אוקיי, וגם זה יעזור לי לקבל החלטות כלכליות טובות יותר לשנים קדימה.
ממה שאני מבין, יש פה שתי יתרונות. יתרון הראשון זה בעצם הדשבורד הזה, שאתה מבין בכל זמן נתון מה קורה איתך מבחינה כלכלית. ודבר שני, שהוא דווקא מאוד מעניין לדעתי, זה הנושא של הראייה החברתית, כלומר איך אתה ביחס לקהילה או לקהילת המשתמשים בכל אופן של האפליקציה, ואז זה מדרבן אותך, זה כמו שיש לי אפליקציה שסופרת לי את הצעדים, כמה אני הולך. אז אני פותח, יש לי קבוצות שאני פותח עם חברים שלי וזה, אז אנחנו רואים כמה כל אחד הולך, אז יש איזה סוג של מייצר דרבון כזה, גם ללכת יותר, לעשות יותר הליכות. אז זה מעניין, כאילו הגישה הזאת גם, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו בעולם הסטארט-אפים יש איזשהו פיצ'ר שפתאום תופס תאוצה מאוד חזקה. אז נגיד האפליקציה של הצעדים, הם לא חשבו שהפיצ'ר של הקבוצות יהפוך להיות משהו דומיננטי, וזה הפך להיות עכשיו משהו מאוד דומיננטי. כמו שבאינסטגרם נגיד שהתחילה, זה היה מערכת לשיתוף תמונות, רק תמונות, והם לא קלטו בכלל שהפילטרים זה הדבר העיקרי אצלם, ואז כאילו המשתמשים התחילו להשתמש הרבה בפילטרים, ואז זה נהפך להיות אינסטגרם, תפסה תאוצה רק אחרי שהם באמת פיתחו את העולם הזה של הפילטרים. עכשיו זה כבר נהיה סרטונים קצרים, אבל בעבר זה היה יותר פילטרים. אז אם בסטארט-אפים עסקינן, אני אשמח להבין בעצם ממך, מה היו הצעדים הראשונים שלך להקמת הסטארט-אפ, איך הגעת לזה, השותפים, וכאילו, סליחה, איך, אתה יודע, איך עשית את המעבר הזה ממה שהיית למה שהיום, או מה שאתה מתחיל היום בכל אופן, התחלת כבר, אפשר להגיד, ואיך גם אנחנו, מי ששומע את ההקלטה הזאת, יכול גם בעצם להצטרף לעשייה שלכם.
מעולה, אז האמת הכל התחיל מצורך אישי. זה התחיל עוד משותף שלי, יובל קליין, הוא איש נדלן, שמאי מקרקעין במקצוע, והוא זה שהכניס אותי לעולם הנדלן, זאת אומרת, אני בכלל הייתי משקיע בשוק ההון הרבה מאוד שנים, ויום אחד עשיתי קורס אצלו, במקום שנקרא בית האקדמי, כבר לא כך קיים, זה היה של התאחדות הסטודנטים הארצית, וככה נכנסתי לעולם הנדלן, ושמרנו על קשר כזה עם השנים, לא היינו החברים הכי טובים, אבל היינו בקשר, והוא היה עכשיו בטיול 8 חודשים, לא עכשיו, לפני כמה זמן, 8 חודשים עם אשתו, אז היא לא הייתה אשתו, והוא מתקשר אליי גם, כמו שאתה עכשיו מחול, מתקשר אליי מחול בוואטסאפ, אומר לי, שי, שמע, יש לי איזה רעיון, אתה איש, כך אומר לי, מדליק אותי כמו שאומרים, ואז הוא חזר לארץ, אני גם התייעצתי איתו במקרה באותה תקופה איזו עסקת נדלן שהסתיימה בהצלחה גם, אז הייעוץ היה טוב, ובשורה התחתונה הוא ניסה לתכנן את הטיול, 8 חודשים זה הרבה זמן להסתובב בחול, הוא ניסה לתכנן את הטיול באמצעות גוגל שיט, מי שלא מכיר גוגל שיט זה כמו אקסל רק באינטרנט, נגיש מכל מקום, והוא לא הצליח לתכנן, זה לא היה לו נוח, זה לא זרם לו, זה לעשות מהטלפון, לתכנן את הטיול, שוב, 8 חודשים זה הרבה זמן, זה דורש תכנון, אי אפשר לעשות על הבא להגיד, אני אקנה מתי שאני רוצה ומה שאני רוצה, צריך לעשות פה איזשהו תכנון. כשהוא הגיע לארץ, חשבנו על זה, ניסינו לפתח את זה, התחלנו ממשהו אחר בכלל, מאיזשהו שירות שקראנו לו סייפוס, הוא כבר לא קיים, ולמעשה, השירות הזה היה מעין לעשות אבא עשיר אבא אני באקסל לאנשים. את העולם הזה של הכנסות, הוצאות ונכסים התחייבויות. מי שמכיר אבא עשיר אבא אני הזה, אני מכיר את הטבלות האלה היטב, זה גם חוזר בכל הספרים של קיוסאקי, בצורה כזו או אחרת. ולמעשה, עשינו כמה דוגמאות על כמה אנשים, וראינו שזה באמת עוזר לאנשים להשתבר כלכלית. כלומר, אם אתה מסתכל בעיקר על הנכסים וההתחייבויות, ומשנה אותם קצת, משנה את המצב צבירה, אתה יכול להגדיל למישהו את העון שלו לאורך זמן. ופשוט באיזשהו שלב, היינו נפגשים פעם בשבוע, ואתה יודע, אתה מתחיל מתחביב ממשהו קטן, אתה שם את זה בלוז. אגב, אפרופו, איך מתחילים? שמים בלוז. ולוז זה כמו אלוהים, אי אפשר לבטל את זה. אוקיי? מה שיש בלוז קורה. אוקיי? באיזשהו שלב נפרדו דרכנו, כל אחד המשיך בשלו, אני הייתי עמוס, הוא היה עמוס, נפרדו דרכנו, אבל המשכנו לשמור על קשר בוואטסאפ, כי ברגע שאתה מתחיל להשקיע במשהו זמן, המוח שלך מתחיל לחשוב עליו, זה כמו שאם מישהי בהיריון, פתאום כולם בהיריון, מישהו קונה בימבה, פתאום לכולם יש בימבה, זה תמיד היה שם, אבל אנחנו שמנו לב לזה פתאום, ופתאום שמנו לב, שדיברנו הרבה על אקסלים, פתאום בכל קבוצה אפשרית, קבוצת וואטסאפ, בטלגרם, בפייסבוק, בכל מקום אנשים שואלים, למישהו יש אקסל ש... כל הזמן, בכל מקום. למישהו יש אקסל שיעזור לי עם התזרים, מעצות הכנסות, למישהו שיעזור לי באיזה עסקת נדלן, למישהו יש אקסל שיעזור לי עם הפנסיה. כל פעם מישהו יש אקסל, היינו מצלמים את זה, צילום מסך חדשים בוואטסאפ, וצוחקים, עושים איזה סמיילי צוחק כזה או אחר. עכשיו זה הגיע לרמה כל כך הרבה הודעות וואטסאפ עם הצוחקים הזה, שאמרנו, טוב, אולי יש פה משהו. התחלנו לחקור שנייה. אנחנו יודעים לבנות כל אקסל, אנחנו שנינו אנשים פיננסים, ואמרנו, רגע, אני בעבודה האחרונה שלי פיתחתי בכלל רכב אוטונומי, רכב בלי נהג, חוזר הביתה אני כותב באקסל, זה קצת מטורף, כאילו זה מעולם שהוא העתיד למרות שהוא כבר עובד, רק עניין של רגולציה וכאלה, לעולם שקצת שנות ה-90, אוקיי? אקסל אגב זה אחלה של כלי, אבל הוא פשוט מתאים לצרכים מסוימים. אז אמרנו, בוא נבדוק מה יש בעולם. חקרנו מעל 60 אפליקציות בכל העולם, ולא מצאנו אפילו אפליקציה אחת שיודעת להכיל את תיק ההשקעות של שי בדיחי ויובל קליין. זה לא שיש לנו תיקי השקעות כאלה מטורפים, אבל הם כן מגוונים, אנחנו כן משקיעים בהמון המון דברים. אוקיי? אפשר לומר שביחד אנחנו משקיעים כמעט בכל סוג השקעה שקיים. ואז אמרתי, אם אין את זה בעולם, אז אני רוצה שיהיה את זה לי, אוקיי? בתור שי. אז הקמנו מהר עמוד פייסבוק, בלי להזדהות מאחורי מי אנחנו מאחורי הקלעים. שילמנו לפייבר, מי שלא מכיר פייבר זה אתר של שירותים בדרך כלל זול, שמישהו עשינו סרטון ב-2500 שקל, שאמרנו כאילו אפליקציה היא כבר קיימת, ואם מעניין אתכם תשאירו פרטים. תוך 48 שעות, בלי שיווק מאומן, בלי שום דבר, השאירו 700 אנשים מיילים שהם רוצים את האפליקציה שהיא לא קיימת. זה מי שקצת מבין בשיווק, מבין ש-700 מיילים אפילו בידע שווה כסף מנסה עכשיו פוסט, לא משנה כמה ויראלי הוא יהיה, שלגרום ל-700 אנשים להשאיר מיילים זה משהו שהוא פחות סביר, היה בחיים אבל זה קשה לגרום לזה לקרות, אז בעמוד שהוא חדש הרגע קם לגרום לזה לקרות, זאת אומרת שזה משהו שמאוד מאוד מעניין אנשים. אז הבנו שהצורך, אנחנו מבינים את הצורך, יש עוד אנשים שרוצים את הצורך, חקרנו מה יש בעולם, והאמנו שזה מעניין ללכת על זה. אז התחלנו לעשות איזשהו מוקאפ, איזושהי אפליקציה, איך היא תיראה, מה היו המסכים, והאמת שהקורונה מאוד מאוד עזרה לנו. קורונה המציאה את הזום, כנראה שהוא היה גם לפני, אבל אף אחד לא שמע עליו, והיא גרמה לזה שהרבה אנשים היה לנו קל להיפגש איתם מאוד מאוד מהר בזום, הקלטנו את השיחות, ישבנו איתם על איך נראית המערכת, האם זה נוח, האם זה לא נוח, לפעמים יש משהו די מבדר, אתה בונה אפליקציה, אתה שם כפתור ככה באמצע בגדול, באדם אומר תלחצו כאן, אוקיי? אף אחד לא רואה אותו. אוקיי, אתה אומר, איך יכול להיות? אף אחד לא רואה, שמת בגדול באמצע באדום. שינית לכחול, פתאום כולם לוחצים. אז זה סתם דוגמה, זה מן הסתם לא היה בדיוק ככה, אבל סתם להעביר את העיקרון. אז לאט לאט למדנו איך לשנות את האפליקציה, איך היא תראה ברמת המסכים, מה יותר חשוב לאנשים, מה פחות חשוב, מה יותר אינטואיטיבי, פחות אינטואיטיבי, ורק שאלנו איזשהו אב טיפוס, שאנחנו אומרים, וואי, בוא'נה, זה כבר משהו טוב, אז השקענו את הזמן להתחיל לפתח. הבאנו שותף טכנולוגי ויצאנו לדרך. אז ככה למעשה התחיל הרעיון, ככה למעשה התחלנו לפתח את האפליקציה.
עולה. והיום, אתה יודע, אנשים רוצים להיות גם חלק מזה, להשתמש, להיות שותפים שלכם. אני שואל את זה כי אני יודע שאתם בעיצומו של קמפיין מימון המונים, נכון להקלטת הפרק בכל אופן. אז איך ניגשים לזה, איך מתחילים, איך כאילו אני גם רוצה להצטרף נניח, אז מה עושים?
מעולה, אז היום אנחנו באמת יצאנו לגיוס המונים, כי הבנו שאנחנו מוצר B2C, Business to Customer, אנחנו רוצים לבנות קהילת משתמשים סביב המוצר הזה, שזה אגב מוכיח את עצמו מאוד, אנחנו רואים מה שהמשתמשים עוזרים אחד לשני, לענות אחד לשני על איך עושים משהו באפליקציה, שזה מאוד נחמד, זה חוסך לנו זמן וזה גם מגדיל את הקהילה, ובסופו של דבר יצאנו לגיוס המונים, זה דרך חברה שנקראת פנדיט, שהיא רכז הצעה, אפשר להיכנס אתר של פנדיט ולחפש מניטור, מני כמו כסף ו-TOR, גם אנחנו נשים פה את הלינק למטה מתחת לפודקאסט, שתוכלו להיכנס, ושם אתם יכולים פשוט לבחור להשקעה בגיוס, לבחור את הסכום שאתם רוצים להשקיע, אתם תראו כמה מניות אתם מקבלים, אתם פשוט ממש מקבלים מניות בחברה שלנו, ואתם שותפים בדיוק למה שאנחנו עושים, יש משהו, איזושהי תמונה שאני מאוד אוהב, שמראים את וורן באפט שותה קולה, ואת מנכ״ל קוקה קולה באותה תקופה, לא זוכר את המספרים המדויקים, אבל הוא עובד מאוד קשה, מנכ״ל קוקה קולה, ווורן באפט רק שותה קולה, והוא מרוויח רק מהדיבידנדים, מהחברה של קוקה קולה שהוא מושקע בה בהרבה כסף, יותר מה שהמנכ״ל, שעובד מאוד מאוד קשה סביב השעון, מרוויח. אז מה שאני רוצה להגיד בסיפור הזה, אנחנו הולכים לצאת פה בראש, ואנחנו כבר נותנים בראש, יש כבר אלפי משתמשים פעילים לאפליקציה, יש משתמשים משלמים, זה לא מצגת, אנחנו כבר אפליקציה באוויר, כבר יש הרבה אנשים שעזרנו להם לעשות הרבה מאוד דברים, אנשים שרכשו דירה בישראל בזכות האפליקציה, אנשים שהבינו שהם לא מונפים מספיק ויצאו למנף, אנשים שחסכנו להם בדמי ניהול, ששינו את המסלול של הפנסיה, שזה יכול להיות הרבה מאוד כסף, אז בסופו של דבר האפליקציה עוזרת לאנשים להתקדם כלכלית, ושפר את השווי שלהם, ואתם יכולים להיות שותפים לדבר הזה, למיזם הזה. חשוב לי לציין, כי אני מתכן פיננסי וגם אדם אגון, השקעה בסטארט-אפ זה השקעה בסיכון גבוה, אז לעולם אל תשקיעו סכום שאתם לא מוכנים לאבד. אגב, זה נכון בכל תחום ההשקעות, לא רק בסטארט-אפים, אבל אם יש סיכון גבוה, אמרנו שגם אנחנו מצפים לתשואה גבוהה, זו תשואה שאפשר לקבל מסטארט-אפ, זו תשואה שאי אפשר לקבל באף השקעה אחרת. מדובר פה, יכול להגיע גם למאות אחוזים, כמה ששוב אנחנו לא מתחייבים, זה השקעה בסיכון גבוה כמו שאמרתי, אבל אם אתם רוצים להיות שותפים להצלחה שלנו, לעשייה שלנו, למה שאנחנו עושים, הרעיון נשמע לכם מעניין, הצוות נשמע לכם מעניין, אז אתם מוזמנים לבוא ולקרוא עלינו ולהצטרף אלינו.
מדהים. אז אני גם הולך לבדוק את העניין הזה, ותודה. אני כן רוצה אבל לחזור לשיחה דווקא של מקודם, של החלטות כלכליות ואיך הידע ש, אתה יודע, שאני יודע מה קורה איתי, אני יכול בעצם לשנות את ההחלטות שלי. אז בוא נשאל אולי שאלה יותר כללית. איזה החלטות או איך ניתן לשנות את ההחלטות שלנו מבחינה כלכלית כדי לשפר את המצב הפיננסי שלנו עכשיו? כלומר, איזה החלטות אני יכול עכשיו לשנות כדי לראות שינוי במישור הכלכלי בתקופה הקרובה או בתקופה הארוכה יותר?
אז אני אענה על זה בשני מישורים, אני אענה על זה בפן של האפליקציה במשפט, ואז בפן של שי כמתכנן פיננסי. בפן של האפליקציה של מניטור, הבאנו לצורך העניין את לירז מרגלית, דוקטור לירז מרגלית, סליחה, שהיא מומחית אינטרנטית בכל העולם של הפיננסים ואינטרנט, ואחד השאלות שאנחנו רוצים לדון איתה בעניין, זה מה עדיף להציג באפליקציה? עדיף להציג לאנשים כמה הם מפסידים, או כמה הם הפסידו נגיד בשנה האחרונה, כי הם לא עשו איזושהי פעולה, או כמה הם עשויים להרוויח אם הם כן יעשו פעולה. מה יותר חזק? הרגע של ההפסד, או החלום של להרוויח כסף? עכשיו, אני לא יודע אם יש פה תשובה אחת שהיא נכונה עבור כולם, אבל בגלל זה אנחנו מביאים את המומחים שהצטרפו אלינו, שהם יעזרו לנו לקבל את ההחלטות שלנו, אפרופו החלטות כלכליות, לאפליקציה. עכשיו, אם אני אקח את זה שנייה למישור של קשי, אז איך החלטות כלכליות אפשר לעשות בצורה שונה? אז אני חושב שקודם כל הדבר הראשון זה מודעות. אנחנו חייבים לדעת מה יש לנו. אם אנחנו לא נדע מה יש לנו, זה כמו, לא יודע, איך אני אגיע לעבודה? אם אני לא יודע שאני יכול להגיע במונית או באוטובוס או ברגל או לקחת את הרכב, אז אני לא יודע מה הכלים שיש לי רשותי. אוקיי? אז קודם כל לדעת מה המצב שיש לי, והשלב הבא זה לאן אני רוצה להגיע. כי כמו שהאמרה הידועה שאני עכשיו אכנס לרכב, ואוטומטית הדבר ראשון שאנחנו נכנסים לרכב, אנחנו מפעילים את הווייז, אבל הווייז הוא שם ברקע, ואם אנחנו לא ניתן לווייז יעד מאוד מאוד ברור, אנחנו רוצים להגיע, הוא יהיה ברקע, אנחנו נראה מסלולים, אבל אנחנו לא בטוח נגיע לנבחרת המסלול שהוא הכי טוב לנו, בשביל להגיע ליעד שאנחנו רוצים להגיע. וזה משהו שלדעתי הרבה מאוד אנשים לא עושים, ולא לפעמים עוצרים את החיים, צריך לעצור שנייה. כי האחרים מאוד עמוסים, תמיד יש משימות, תמיד יש מה לעשות, ויש בלתיים הילדים, והנה עכשיו יש משהו עם הקורונה, מישהו חלה חלילה, וכל מיני דברים, וצריך לעצור את האומץ הזה שנייה אחת, ולתכנן, לתכנן מה אנחנו רוצים מהחיים האלה, אוקיי? למה אנחנו בכלל פה? מה אנחנו רוצים שיקרה, ובהתאם לזה לקבל החלטות יותר טובות. ובפן הפרקטי, יש הרבה מאוד דברים, זאת אומרת, משהו שאתם יכולים לעשות כבר מחר הבוקר או ממש ברגע הזה, תבדקו את הדמי ניהול של קרן הפנסיה שלכם, זה יכול להיות שווה לכם המון המון כסף. יותר חשוב מהדמי ניהול שהרבה אנשים מזניחים זה המסלול ההשקעה של קרן הפנסיה. אם אתם צעירים, וכמובן זה לא המלצה כל מה שאנחנו אומרים פה בפודקאסט, ואם אתם צעירים ויש לכם מעל 20 שנה עד הפנסיה, אין סיבה הגיונית שלא תהיו במסלול עתיר סיכון. דיברנו קודם על ידע על בנג'י, אז תהיו במסלול עם יותר מניות, אל תפחדו להיות ביותר סיכון. אוקיי? תלמדו את הסטטיסטיקה, תבינו שלאורך זמן שוק המניות עולה. הוא גם ירד, הוא ירד ויעלה עוד הרבה פעמים, אבל בטווח הארוך הוא עולה, זה עובדה, אוקיי? ואם העובדה הזאת תשתנה, אז העולם כנראה ישתנה, אוקיי? אז זה לגבי העניין של מסלולים. עניין של משכנתא לדוגמה, גם כסף מאוד מאוד גדול, אוקיי? אז הרבה אנשים תמיד רבים על הריבית, אבל יותר חשוב מהריבית זה לתכנן את המשכנתא, זה לבנות תמהיל נכון. אז אם אתם יודעים לעשות את זה בעצמכם, תעשו את זה בעצמכם. אם אתם לא לעשות את זה בעצמכם, אל תתביישו לשלם לבעל מקצוע, תיקחו יועץ משכנתא, תיקחו מישהו שייצג אתכם, אוקיי? זה גם נכון עכשיו אם נלך לעולם הנדלן, אוקיי? הרבה אנשים רוכשים דירה מקבלן, והם לוקחים, יש עורך דין, עולה בדרך כלל 5,000 שקל, עורך דין של הקבלן, הוא מייצג את הקבלן, הוא לא מייצג אתכם, אוקיי? אז תיקחו תמיד מישהו שיהיה בצד שלכם, מישהו שיגן על האינטרסים שלכם, ושיש לו ידע מקצועי שיוכל לעזור לכם להתקדם כלכלית, לקבל החלטות יותר טובות. אז אל תתביישו לשלם כסף לבעלי מקצוע, זה יחזור אליכם, וכמו שאומרים, עם ריבית דריבית.
יאללה, גדול. אז תגיד, מבחינת צעדים ראשונים, אני אדם שהוא מן השורה, שומע את הפודקאסט, אני באוטו עכשיו נוהג, בדרך לעבודה או הפוך, לבית, מה אני עושה עכשיו? כלומר, אוקיי, שמעתי זה, יאללה, איך מתחילים, מה עושים?
אז קודם כל, בהקשר שאמרת, זה נקודה מעולה, לנצל את הזמן המת, אם אתם עכשיו בדרך לעבודה, אוקיי, זה אחלה לשמוע את השיר האהוב עליכם, זה נותן מוטיבציה, אולי תפתחו ככה את היום, ככה יהיה לכם אנרגיה, אבל אחרי שהשיר נגמר, אוקיי, אולי תשמעו אותו לפני שמתחיל לנהוג, שלא חלילה תעשו תאונה, תפתחו את הפודקאסט של דני, אוקיי? יש המון אחלה פרקים, הרבה מאוד אנשים, אני בעצמי שמעתי את כל הפרקים, שכל אחד נותן את התובנות שלו. רק הדבר הזה, אם תיקחו טיפ אחד מכל פרק בפודקאסט, אתם תגדלו בצורה משמעותית, מבחינה פיננסית, וזה יכול להיות יותר שווה מהיום העבודה שאתם ממש בדרך עכשיו אליו, נוסעים אליו. אז רק זה טיפ אחד שאתם יכולים ליישם. הדבר הבא זה בסופו של דבר, צריך להבין שאנחנו כל הזמן צריכים לקבל החלטות כלכליות, כל הזמן. אנחנו לפעמים מחליטים אם אנחנו קונים את הרכב הזה או את הרכב הזה, אם אנחנו יוצאים לחופשה הזאת או לחופשה הזאת, אם אולי אנחנו לא יוצאים לחופשה. אז כמו שאמרתי, הדבר שאני הכי אוהב זה להגדיר מטרות בצורה מדויקת. עכשיו זה משהו שלא לימדו אותנו הפעם, והדרך שאני עובד באופן אישי, זה לתת לכל יעד פיננסי שני מאפיינים עיקריים. אחד, זמן, תמיד תתחמו אותו בזמן, אוקיי? מטרה שאין לה זמן, יעד מוגדר בזמן, אוקיי? אתם לא תדעו אם הצלחתם או לא הצלחתם הפעם, אז אתם תמיד תהיו בלופ אינסופי, שאתם עובדים קשה להשיג את המטרה, אבל אתם הפעם לא יודעים אם הגעתם אליה, כי לא הגדרתם זמן. עכשיו, מה זה להגדיר זמן? זה ממש להגיד, אוקיי, אני רוצה שזה יקרה ב-2025, או ב-2030, או יקרה בבר מצווה של הילד, אז מתי יקרה וכו' וכו'. אחרי שהגדרנו זמן, אני רוצה להבין כמה כסף. למשל, אם אני רוצה להחליף רכב כל 5 שנים, אז בוא נגדיר, איזה רכב חשוב לי? ברור שהרכבים משתנים, והעולם קצת משתנה, אבל אני צריך להגדיר, אם אנחנו לא נגדיר את הסכום כסף שאנחנו צריכים, אנחנו בטוח לא נשיג אותו, אוקיי? אז להגדיר זמן, אוקיי? מתי המטרה קורית? וכסף, כמה כסף דרוש לי למטרה הזאת. אוקיי, זה שני הדברים שיעזרו לכם לעשות זאת. האמת שיש בחור שאני מאוד אוהב, שקוראים לו נס דיילי, שיש לו סרטון מאוד מעניין, אנחנו יכולים לחפש את זה אחר כך גם בגוגל, שנקרא Deadlines, בעצם לשים דדליין, זה כמו הזמן הזה שאני קורא לזה, שהוא מראה הוא שם לעצמו כל יום כשהוא קם בבוקר, הוא כבר לא עושה את זה, הוא עשה את זה, במשך 3 שנים, בערך 1,000 יום, דדליין להוציא סרטון אחד של דקה עד סוף היום, במשך 1,000 ימים ברציפות, בלי הפסקות, לא משנה מה, משעה 9 הבוקר, עד 9 הבוקר המחרת, יש לו 24 שעות להוציא סרטון של דקה. אחרי שהוא עשה את זה במשך 1,000 ימים, שזה עבודה, אולי זה נשמע קל סרטון של דקה, אבל זה לא כל כך קל, ובטח לא ברמה שהוא הגיע אליה, והוא מוטל גם בכל העולם, ועושה דברים מטורפים, הוא הגיע לרמה שהסרטונים שלו מאוד מאוד איכותיים, והוא הגיע למיליוני אנשים שמקשיבים והולכים אחריו. כלומר, הוא הגיע ליותר אנשים ממה שיש למעשה כל מדינת ישראל ביחד, מזה שהוא שם לעצמו דדליין. אז אם הוא יצליח לעשות את זה, גם אתם יכולים לשים לעצמכם דדליין ולהגשים אותו, אוקיי? זה משהו שמאוד מאוד חשוב בשביל להשיג את המטרות שלכם.
וללכת ללמוד.
לגמרי. אפרופו טיפים כלכליים, אז להשקיע בעצמכם. זה ההשקעה הכי הכי טובה שאתם יכולים לעשות בחיים. תיקחו קורסים, תקראו ספרים, תאזינו לפודקאסטים, תלכו להרצאות. אגב, אם אתם הולכים להרצאות, אז טיפ מאוד חשוב. זה שיש מרצה זה אחלה, זה להקשיב לו, לרשום את מה שהוא אומר. אבל עוד טיפ, תיצרו קשרים. קשרים עם אנשים זה משהו מדהים, אוקיי? אני יכול להגיד שאני הייתי במעל 500 הרצאות פיזיות לפני הקורונה, הייתי כמעט בכל הרצאה שהייתה בארץ בתחום הפיננסי, והדבר שהכי הרבה לקחתי מכל הרצאות, זה לא את הטיפים שאמר המרצה או אמרה המרצה. זה דאגתי לזה שכל מי שיושב בשורה שלי יודע מה אני עושה, וגם יש לי את המספר הטלפון שלו, אוקיי? כי אחר כך זה יצרתי קשרים עם הקשרים האלה, אולי זה יעזור לי אחר כך בעתיד לקצר תהליכים. אולי יענו לי על שאלה שאני לא יודע לענות עליה, ויקח לי המון זמן לחפש. אולי יחברו אותי למישהו שיעזור לי למצוא עבודה עם שכר יותר גבוה, שיותר מעניין אותי ומאוד רציתי להתקבל אליה. זה יכול לעזור לכם המון המון הקשרים האלה. אז תהיו חברותיים, תהיו מנומסים, תיצרו קשרים. זה טיפ ככה שיעזור לכם הרבה בחיים.
אני חושב שזה גם, אתה יודע, כל מי שבא לעסק מבין את החשיבות של נטוורקינג והקשרים, ומישהו שהוא פחות בעולם העסקי, אז הוא לא חושב על זה יותר מדי, אבל גם בהקשר הזה אני מאוד מתחבר לטיפ הזה. תגיד, יש לך בלוג של חיסכון, הוא כבר 6 שנים קיים?
מ-2016 בערך.
מ-2016, אוקיי, הייתי קרוב. אז כן, בעצם כן, 6 שנים כמעט, או כבר 6 שנים. על כל פנים, הבלוג הזה, ממה שאני זוכר, תקנתי אם אני טועה, המטרה שלו היא בעצם לתת המון טיפים, בעיקר לחיסכון, איך להגדיל את ההון העצמי, איך בעצם להתנהל כלכלית בצורה אחראית ונכונה. אז אני אשמח, אתה יודע, לתת, לשאול אותך בעצם איזה כלים, שיטות ודרכים אתה ממליץ לעשות כדי לייצר באמת את החיסכון החודשי המשמעותי הזה.
מעולה. אז קודם כל, אם דיברנו על יעדים, גם פה אפשר לקבוע יעד חיסכון. למשל, אחוז מסוים מההכנסה הנטו שנכנסת לי לראש, בין אם זה אני עצמאי או שכיר, זה פחות משנה. אם אני פשוט שכיר, אז הנטו זה נטו, אם אני עצמאי, אז עוד הרבה אנשים נוגסים בדרך עד שאנחנו מגיעים לנטו, פשוט זה קורה אולי אחרי כמה חודשים. אבל לקחת את זה ולהגדיר איזה אחוז אני רוצה לחסוך. אני יכול להגיד שאם תגיעו לצורך העניין במשך תקופה ארוכה, שתצליחו לחסוך 40% מהחיסכון שלכם, שזה לא פשוט, אוקיי? אבל תצליחו לחסוך 40% מהחיסכון שלכם, במשך תקופה ארוכה, אתם מהר מאוד תגיעו למצב שיש לכם הרבה מאוד כסף, אוקיי? וכסף זה לא יהיה מטרד עבורכם. אבל להגיע למצב הזה שחסוך 40%, זה לא תמיד פשוט. עכשיו, איך מגיעים לזה? אני בעד להגדיר יעדי ביניים, אוקיי? כלומר, אם אני לא מצליח עדיין להגיע 40%, אז בוא נתחיל מ10%. את ה10% האלה, את המעשר הזה אני אשקיע אותו. ואם אני אשקיע אותו, גם יעשה קצת ריבית דריבית, וגם כסף יעשה כסף, ואז אני תיאורטית הצלחתי לחסוך יותר, כי נהיה לי יותר כסף מאותם 10%. וכל פעם שאתם מצליחים משהו, זה מאוד מאוד חשוב. בסוף, הכי חשוב זה התמדה. אם תעשו משהו ותתמידו בו לאורך זמן, הוא יפרח. אם תשקיעו את הזמן שלכם במשהו, באותו תחום, התחום הזה מאוד מאוד ישתפר אצלכם. אז אני קורא לזה לחגוג ניצחונות קטנים. אל תתביישו לעצור רגע ולחגוג. להודות, וואי, בוא נע, איזה טוב מה שקרה לי. אני טוב, אני בסדר, אני מתקדם. אוקיי, וזה בסדר גם שלפעמים נופלים בדרך, זה בסדר גם לפעמים שמועדים ומחליקים, זה חלק מהתהליך. אז תחגגו ניצחונות קטנים. עוד דבר שאני מאוד, מאוד אוהב זה, אם אתם, סליחה רגע לרווקים, אם אתם, יש לכם בן או בת זוג, אז תעשו דייט פיננסי. דייט פיננסי זוגי, זה משהו שבעיניי הוא מאוד מאוד עוזר, בין אם אתם עוקבים אחרי ההוצאות שלכם, לא משנה אם זה טבלת אקסל או עם אפליקציה, לא משנה כרגע הדרך, אבל תחגגו את זה, תיקחו בקבוק יין, תשיקו, תעשו צ'ירס ככה לחיים, ואפילו תעברו על המספרים שיקורים, זה הרבה יותר מענה, אוקיי? תהנו מזה, ואם יין זה לא הפייבוריט שלכם, אז תכינו ארוחה לבן או בת הזוג מה שהם אוהבים, כדי שתהנו מזה, כי בסוף אף אחד לא אוהב לעבור על ההוצאות, זה לא כיף, אוקיי? זה לא משהו שהוא מענה, זה לא משהו שאני אומר כמה בוקר, וואה, איך בא לי עכשיו לעבור על ההוצאות? זה המשימה שאנחנו תמיד דוחים אותה כזה לצד, תמיד היא בסוף. בגלל זה אפליקציות, אגב, שיודעות לעקוב אחרי הדברים בצורה אוטומטית, הן מקלות עלינו. אבל מי שלא רוצה לעבוד עם אפליקציה, אז אני אתן עוד איזשהו טיפ אחר, שככה אני מצאתי מניסיון. שהוא באמת עוזר, לקחתי אותו אגב מעולם הכושר והתזונה, שהוא עולם מאוד מאוד דומה לעולם הפיננסים, כי גם בכושר ותזונה אנחנו שמים לנו יעדים, אני רוצה קוביות בבטן, אני רוצה להגיע למסת שריר כזאת וכזאת, אני רוצה להגיע למידה כזאת במכנסיים, נכון? אז אני שם לי איזשהם יעדים ומתי אני רוצה להגיע אליהם, וגם שם יש הוצאות והכנסות, רק ששם ההכנסות זה האוכל שאני מכניס, וההוצאות זה הקלוריות למעשה. אז בסופו של דבר, מה שאני מציע שתפתחו קבוצת וואטסאפ שנפרדת מההתכתבות הזוגית של בן ובת הזוג, ותקראו לה איך שאתם רוצים, הוצאות, השמות שלכם, מה שבא לכם, מה שתזכרו, מה שזורם לכם, וכל פעם שאתם עושים הוצאה, תתעדו, נניח קניתי עכשיו קולה בגזלן ב10 שקלים, אוקיי? לרשום קולה 10, בלי לרשום יותר מדי דברים, אפשר גם לצלם את החשבונית אם אין לכם כוח לרשום, אבל פשוט תרשמו, והמטרה בקבוצה הזאת לא לשפוט אף אחד. זאת אומרת, אם עכשיו אני קניתי, יש לי, אני ממש חובב אופנועים, וקניתי איזשהו ג'ק מגניב לאופנוע שעלה 2,000 שקל, אז אני לא שופט את בן הזוג ואומר לו, למה קנית את זה? רק שיקוף מצב, רק לתעד מה שאנחנו עושים. ברגע שאנחנו מתעדים מה שאנחנו עושים, ואנחנו יודעים שעוד מישהו רואה את זה, מעין האח הגדול, בן או בת הזוג, אנחנו כבר אוטומטית מרגישים לא נעים. זה משהו רגשי הרי עוצר. מרגישים לא נעים ואנחנו מוציאים פחות. כמה שחשוב מאוד במשחק הזה לא לשקר, כלומר אם הוצאתם לא להסתיר משהו בן הזוג, כי אז זה לא ילך, לא ילך. אבל ממש זה יגרום לנו להוציא פחות, זה פסיכולוגי ותאמינו מניסיון זה עובד. אני כמובן פחות עוקב אחרי הוצאות, אבל מי שצריך להיות עם יותר עדוק על ההוצאות אז זה חשוב. וכדי להקל, שלא יהיה לכם בסוף החודש פתאום לעקוב אחרי כל ההוצאות, רשמתם המון, זה עבודה שוב, אנחנו לא אוהבים לעשות את זה, תחלקו את זה לביסים קטנים, כמו שאני לא אוכל עכשיו המבורגר בביס אחד, אני אוכל אותו בביסים קטנים, אז פעם בשבוע תעצרו, אחד מבני הזוג מקריא כל ה-10, מסעדה 100 וכו' וכו', השני רושם נניח באקסל, ואז זה פעם בשבוע, השקעתם איזה חצי שעה, רבע שעה, 10 דקות, כמה שלוקח לכם, ויש לכם את זה בסוף החודש מוכן, אחרי שאכלתם את זה בביסים קטנים. והטיפ האחרון לגבי העניין הזה, זה חשוב מאוד לא לשפוט, לא להיות שיפוטים כלפי בני הזוג. אוקיי, המטרה של זה לא לגרור לכם חלילה לגירושים, אלא להפך לעזור לכם להתנהל ביחד יותר טוב, ולעזור לכם כתא משפחתי לצמוח כלכלית. ואם כל מה שאמרתי נשמע לכם מורכב, אז בשביל זה יש אפליקציות שיעשו לכם את זה בדרך אחרת, אבל כל אחד מה שמתחבר, יש כאלה שרוצים ממש לעשות עם הידיים ואז להרגיש את המספרים, ויש כאלה שרוצים לתת לאפליקציות לעשות את העבודה שלהם, כל הדרכים קשרות, העיקר תעשו והעיקר תעקבו, כי בסוף זה שווה הרבה מאוד כסף.
לגמרי, זה מתחבר למודעות ולהבנה של איפה אני עומד, דיברנו על זה רבות. טוב, תגיד, אני רוצה לחזור רגע דווקא להשקעות, אתה יודע, בסוף הרבה דברים שאנחנו כמשקיעים עושים, היינו יכולים לעשות בצורה יותר טובה. יותר טובה הכוונה עם פחות, פחות טעויות. עכשיו, אני, אתה יודע, גם דיברנו על זה בתחילת הפודקאסט על התרמית פירמידה שנכנסת עליה וכל הטעויות שאני רואה עכשיו שישראלים עושים עם קריפטו. אז מה, אתה יודע, רוב הדברים האלה הם הרי אפשר להימנע מהם. אז אולי בוא נדבר על מה הטעויות הנפוצות שישראלים עושים בהשקעות שלהם, ותכלס, איך אפשר כאילו להימנע מזה, איך אפשר לתנצם אותם.
אוקיי, אז הרבה טעות שאנשים עושים זה, אחד, כמו שאמרנו, זה העניין של מודעות, שלא מודעים למה יש, כלומר, אנשים שמוציאים יותר ממה שמכניסים. אם נסתכל על תא משפחתי כמו על עסק, הרי עסק הוא לא יוציא יותר כסף ממה שיש לו, כי הוא יקרוס, אבל גם משפחה תקרוס. זה שבישראל נותנים לנו, שזה בעיניי עוול, להיכנס למינוס, אגב, בארצות הברית זה לא ככה. אוקיי? Okay? נותנים לנו להיכנס למינוס ולהיות באוברדרפט, וזה סבבה, כי מעל 50% מהאוכלוסייה במינוס, אז זה סבבה, אז זה לא סבבה. כי בסוף של דברים הייתי אומר לכם, תיקחו הלוואה, שהיא מאוד מאוד יקרה, הייתם אומרים, מה פתאום, מה, אני פרייר, אני ישראלים, אני אקח הלוואה, אבל זה מה שאתם עושים. אתם מוצאים יותר מה שאתם מכניסים, נכנסים למינוס, אתם לוקחים הלוואה, פשוט קוראים למינוס, אבל זה הלוואה לכל דבר. זה הלוואה עם הריבית הכי גדולה שיש. אז הטיפ הראשון שאני יכול להגיד זה, אל תוציא יותר מה שאתם מכניסים, ברור שיש לפעמים חודשים קשים וכולי, אבל אפשר להתכונן לזה. איך מתכוננים? מראש אנחנו שמים כסף בצד, קוראים לזה קרן חירום, שעושים את זה בפיקדון בבנק, בקרן כספית, יש כאלה ששמים את זה גם בשוק ההון בצורה כזו או אחרת, אבל בסופו של דבר עושים כסף בצד ליום סגריר, ואז אם אנחנו הגענו לאוברדרפט למצב שיוצא יותר משר הכנסנו, ולא נשאר לנו כסף בראש, אז תמיד אפשר למשוך משם ולהתכונן למצב הזה. אז אל תיכנסו למינוס אם אתם לא חייבים, זה עניין של תכנון נכון. זה ככה הדבר הראשון. הדבר השני זה, כמו שאמרנו, במשכנתא הריבית זה לא הדבר הכי חשוב, ובפנסיה המסלול הרבה יותר חשוב, ואני אקח את זה צעד קדימה, זה אל תפחדו לקחת סיכונים, אוקיי? אני רואה המון אנשים שהם מאוד מאוד סולידים. סולידים זה אומר שאנשים שהם לא לוקחים סיכונים בכלל, וזה הסיכון הכי הכי גדול בעיניי. זה הטעות בעיניי הכי נפוצה שאנשים עושים. לפעמים שואל אנשים במה אתם משקיעים, אז הם אומרים לי בכלום. אין דבר כזה. אם הכסף יושב בעוש, אז אנחנו משקיעים בעוש. זה מיינדסט. צריך להבין את זה. הכסף מושקע בעוש, אנחנו מפסידים בטוח. אוקיי, אנחנו מפסידים כסף לאינפלציה. האינפלציה זה תופעה של התייקרות המחירים. אם אתם שומעים את הפודקאסט ממש בזמן שהוא יוצא בימים אלה, אנחנו בינואר 2022, האינפלציה פה מרקיעה שחקים, אני יכול להגיד שקניתי לפני שבוע שישיית עין גדי, מים, מוצר מאוד מאוד בסיסי, שבדרך כלל הוא מפוקח, עולה 12 שקלים, פתאום עולה 13.90, אם אני זוכר נכון. קודם כל הייתי בשוק, חשבתי שהם מסתלבטים עליי. אוקיי, כי לפעמים אנחנו קוראים בעיתון, אוקיי, יש אינפלציה, המחירים עולים, זה לא מעניין אותי מה שכתוב בעיתון, מעניין אותי מה שקורה לי בכיס. ברגע שאני עברתי את האשראי על אותו מוצר שלפני שבוע עלה לי 12 שקלים, והוא קפץ בשני שקלים כמעט, עכשיו שאני נשמע מעט, מה זה שני שקלים? אבל זה שני שקלים כפול כל פעם שאני אקנה, אוקיי? וזה שני שקלים יחסית ל-12, זה המון, אוקיי? וזה לא רק, זה, אני לא קונה רק מה, אני קונה הרבה דברים, אז בסופו של דבר אני הבנתי שאני, בתור שי שמבין בפיננסים וחי פיננסים ומשקיע קורן, הבנתי שאני חייב להשקיע עוד יותר חזק, אוקיי? לעשות תשואה עוד יותר גבוהה, כדי לנצח את המצב הזה שפתאום נכנסנו אליו, אוקיי? אז אל תהיו סולידי מדי. עוד מאוד נפוצה שאני מוצא, אני רואה נגיד אנשים שמשקיעים נגיד בקרן נאמנות, מי שיודע, קרן נאמנות זה דרך להשקיע בשוק ההון, שמישהו מנהל לנו את הכסף, אז בקרן נאמנות יש לו מסלולים, אז נגיד משקיעים בקרן נאמנות במסלול אגרות חוב, או יותר גרוע, אפילו מסלול שקלי שלא עושה כלום, אוקיי? אבל הדמי הניהול הם יותר גבוהים מהתשואה שאנחנו יכולים לעשות, דמי ניהול יכולים להגיע גם לאחוז ושני אחוזים, אוקיי? כאשר התשואה שאנחנו עושים, אם זה שקלי זה אפס, ואם זה אג"ח, לא יודע, אולי 0.5%, אולי טיפה יותר, שוב, במקרה הטוב, אז אתם מפסידים בטוח. אתם חושבים שאתם משקיעים, אבל אתם בכלל לא משקיעים, אתם מפסידים. אוקיי, אז שימו לב על ההוצאות בהשקעות שלכם, זה מאוד מאוד חשוב. אם דיברנו על דמי ניהול, אז גם דמי ניהול של קרן נאמנות זה חשוב להכיר, וגם עוד טעות שאני רואה שהרבה מאוד אנשים, זה אנשים שמשקיעים בשוק הון בעצמם, שזה אחלה, זה מעולה, אבל בבקשה, בבקשה, תבינו על מה אתם משלמים, אוקיי? אם אתם משקיעים דרך הבנק, יש לכם דמי משמרת, אוקיי? אתם משלמים אחוזים כפול הכסף שלכם. זה, אני קורא לזה שכירות. כאילו אתם משלמים שכירות לבנק, נכון? אתם משלמים כסף לבנק, ככל שאתם מתעשרים, מי מתעשר יחד איתכם? או טוב. אפילו יותר מכם? הבנק, אוקיי? אז אם אתם, אין לי מילה רע על הבנקים, אבל כולנו צרכנים של הבנקים, אבל בדרך כלל זה עובדה, אוקיי? אני מציין פה עובדות. בבנק זה בדרך כלל יותר יקר, יש אופציות אחרות בבתי השקעות, בכל בתי השקעות שאפשר. והטיפ האחרון שיש לי להגיד, זה אם כבר מדברים שוב על מסחר עצמאי בשוק ההון, זה אם אתם כבר משקיעים בשוק ההון לא דרך הבנק, אז תראו שמי שאתם סוחרים דרכו זה גוף מוכר. יש את האמרה הידועה של וורן באפט, rule number one, חוק מספר אחד, never lose money, אף פעם אל תפסידו כסף. rule number two, don't forget rule number one. אוקיי, אל תשכחו את חוק מספר אחד, אף פעם לא להפסיד כסף. אז קודם כל תגנו תמיד על הקרן שלכם. אוקיי? זאת אומרת שאני נתקלתי באנשים שסוחרים דרך כל מיני גופים שבחרים לא שמעתי עליהם. לא יודע, אולי הבטיחו להם שזה יותר זול, אולי הבטיחו להם איזה קורס חינם, אולי לא יודע מה. אבל בסופו של דבר הפסידו את כל הכסף, כי הגוף הזה הוא לא מפוקח. אפשר גם לחפש בגוגל חברי בורסה, אם אתם רוצים לסחור בישראל, לראות רשימה, כל הבנקים כמובן הם שם, ובתי השקעות, סגות טרייד, מיטב טרייד, אקסלנס, IBI וכו' וכו', יכול ששכחתי כמה, אז אתם יכולים לבדוק בגוגל מי הרשימה, מי מפוקח, כדי שתדעו שאתם סוחרים דרך מישהו שלא יברח לכם עם הכסף, זה מאוד מאוד חשוב.
עולה, טוב, היה פרק עמוס עמוס מידע וטיפים כמו שאני אוהב, מאוד מאוד פרקטי. אתה יודע, כל פרק שאני מסיים אני שואל שאלה מאוד כללית, זה לא שאלה, זה בקשה, בעצם להשאיר שלושה טיפים או שניים למאזינים, זה יכול להיות על יזמות, זה יכול להיות על השקעות, על פיננסים, אז אני אשמח שתגיד לנו ואז עם זה אנחנו נסיים בעצם.
מעולה, אז בואו נחשוב איזה טיפים אנחנו רוצים להגיד, אז הטיפ הראשון זה, הייתי אומר, אל תוותרו, אוקיי? אל תוותרו על החלומות שלכם, אל תוותרו על השאיפות שלכם. אני יכול להגיד לכם שגם אני מדבר על מניטור, אם הייתם שואלים אותי איפה אנחנו נהיה היום עם האפליקציה, לעומת איפה שהיינו בהתחלה, שאני שמתי כל חודש מכיסי 10,000 שקל כדי לממן את הפיתוח, ואיפה אנחנו היום שיש כבר הרבה משקיעים שהשקיעו בנו, כבר מעל 2 מיליון שקלים, ויש לנו חברה עם עובדים, עם CTO, עם מנהלת מוצר, מנהלת שיווק וכו' וכו'. אז אל תוותרו על החלומות שלכם, אוקיי? זה טיפ מאוד מאוד חשוב. תתמידו, תרשמו לכם על דף, זה מערב את החושים, ככה שיהיה לכם יותר קל להגיע לדברים שלכם, ותלמדו ממישהו שכבר עשה את זה. אל תתביישו לשאול שאלות, אל תוותרו על החלומות שלכם, זה ככה בעיניי הטיפ הראשון בעולם היזמות דווקא, הייתי לוקח את זה. הטיפ השני שהייתי אומר זה להתמיד, אוקיי? תתמידו בכל מה שאתם עושים, לפעמים יורד גשם, לפעמים התוכניות, סליחה, ביטוי מתחרבנות, לפעמים שוק ההון יורד, אוקיי, יש קריסה, אין מה לעשות, אז יכול להיות שיקח לו זמן עד שהוא יתאושש, וזה לא בדיוק מה שציפינו, ורצינו לקנות את הדירה בגיל יותר מוקדם, אז לא נורא, לא קרה כלום, אוקיי, לפעמים עושים חישוב מסלול מחדש כמו בווייז, לפעמים חלילה יש תאונה, יש עומס גודש בכבישים, אז תתמידו, 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 תאמינו לי, באמת מניסיון, בסוף אתם תצליחו להגיע ליעד שלכם. אם תגיעו לזה ב-2025 או ב-2028, זה לא האישו הגדול. תהנו מהעשייה, תהנו מהדרך, תאהבו את מה שאתם עושים, וזה יעזור לכם ככה להגיע. והדבר האחרון שאני אגיד, טיפ מאוד חשוב, זה תקראו ספרים. תחשבו שיש אנשים שישבו וחשבו על כל הניסיון שלהם במהלך החיים, והכניסו אותו ממש במרוכז למקום אחד, כדי להזריק לכם אותו לבריד. כל מה שנותר לכם זה פשוט לקרוא וליישם את הניסיון של אנשים אחרים. זה יגדיל אתכם פי כמה, אוקיי? פי כמה. אז זה ככה הטיפ השלישי שלי, תקראו ספרים, זה יעזור לכם להתקדם בחיים.
מדהים, מדהים אתה. טוב, אני מתחבר מאוד כרגיל לכל מה שאתה אומר, ותודה לך על הזמן. אנחנו עוד נמשיך לעוד פרקים ביחד נראה לי.
יאללה, מעולה, תודה רבה דני, שמחתי להתארח כמו תמיד, ואנחנו נתראה בהמשך.
יאללה, ביי.
ביי.